טוב, אז אנחנו שואלים איך אנחנו יכולים להתקדם מהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. מצב טוב, אדם צריך להגיד לעצמו המצב שלי טוב, אני רק צריך להתקדם יותר. אחד המפתחות הכי מרכזיים להתקדמות זאת מידת האמת. הבאנו עד היום שורה ארוכה של דוגמאות והסברים לעניין החסימות. אדם יכול להיות נעול וחסום בהשקפת עולם מסוימת או ברגש מסוים ולהיות מקובע שם. קשה לו לראות את עצמו, קשה לו לדעת איפה הוא תפוס, והוא לא רואה שהוא חסום כלפי בורא עולם, כלפי הקשר שלו עם הנשמה, עם השם יתברך. אז אם אני לא רואה, אז מה אני יכול לעשות? המפתח לשחרור החסימות למיניהם זאת מידת האמת. מידת האמת זה נושא רחב מאוד, יש לזה כל מיני פנים. פן אחד למשל, הדבר הכי פשוט, שאדם יודע בחסימה שלו. אם אתה חסום, קודם כל תודה בחסימה שלך. וכאן יש שני שלבים, הזכרנו אותם ככה, נסכם את הדברים במרוכז עכשיו. כשאדם רואה שהוא במצוקה, פירושו של דבר שנשלחים אליו עכשיו ייסורים משמיים. כל מצוקה זה חבילה בדואר רשום, יכול להיות שהחבילה הזאת נעימה יותר או נעימה פחות, חבילה בדואר רשום על השם שלך, ייסורים. יכול להיות שזה איסורי הנפש, יכול להיות שזה איסורי הגוף, יכול להיות שזה בינך לבין עצמך, יכול להיות שזה בינך לבין אשתך או הילדים או השותף בעבודה. בכל מקרה, ברגע שאדם רואה שבאים אליו איזה שהם איסורים או איתותים או עזרות, שיזדרז לעשות תשובה. אמרנו שדבר ראשון, תפנה לריבונו של עולם, תגיד לו, טעיתי. ואתה צדיק על כל הבא עלינו. אתה עושה את הדברים בצורה הכי נכונה והכי ישרה, וזה מה שצריך להיות, ואני מקבל את המציאות, וזה ודאי לטובתי, אפילו זה כואב לי, לא מבין איך, אבל ודאי שזה לטובתי. ואני יודע שזה בא לי, קודם כל ברור לי למה זה בא לי. תשובה שהיא נכונה לכולם בכל מצב, הגאווה שלי. קודם כל אני מודה בזה. אני מודה, אפילו שאני לא רואה איך זה בא לידי ביטוי, וזה נשמע אולי קצת מוזר להודות במשהו שאני לא יודע מהו. זה כמו לבוא אל מישהו ולהגיד לו, תשמע, עוד מעט ראש השנה, אני אבקש בך סליחה. טוב, בסדר? על מה אתה מבקש סליחה? אני לא יודע בדיוק על מה, אבל זה יותר ביטחון. רציתי לבקש סליחה. טוב, יפה. יפה, תשמע, נחמד. זה נותן הרגשה טובה. בסדר. אז אסור לזלזל בזה גם כן. למרות שזה נשמע מוזר, הכוח של זה הוא גדול. כשאתה בא לריבונו של עולם ואתה אומר לו, אני לא מאשים אף אחד. קודם כל את הנהגת השם, ודאי שאני מצדיק, זה צודק. קודם כל זה צודק. וקודם כל ככה זה צריך להיות. וקודם כל זה מה ש... אם זה מה שאתה נותן לריבונו של עולם, אז זה הדבר הכי טוב בשבילי, אפילו שזה לא נעים. קודם כל להצדיק עלינו את הדין. דבר שני, אחרי שקיבלת את המציאות, ספגת, אתה לא בועט באיסורים, אתה לא מתמלא נוגדנים, אתה מתנקה. מתנקה מנוגדנים ומשקעים שליליים, ולמה ולמה ולמה, אדם מתעורר לשאול למה, זה נקרא בלשון חז"ל, שאדם בועט באיסורים. למה זה מגיע לו, למה זה מגיע לי, למה עושים לי ככה, למה זה. אין לנו טענות לאף אחד, כל התקשורת שלנו זה עם בורא עולם. אם קרה לך משהו, זה השם יתברך מדבר איתך. זה לא משנה שעכשיו זה יתלבש באיזה בן אדם שהרגיז אותך, או פגע בך, או גנב לך, או לא משנה. זה הנהגת השם שעכשיו באה והתלבשה באיזה דמות בשטח. יכול להיות שהנהגת השם עכשיו לעורר אותך, לשלוח לך רמזים קדושים, זה לאו דווקא על ידי דמות חיצונית לך, אלא בתור מחשבות והרגשות בתוכך, או פחדים. קשה להתעלם מזה. שפחד תופס את הבן אדם, אי אפשר להתעלם מזה. או אם זה דמיונות שגורמים לך בלבולים, אי אפשר להתעלם מזה. אז ודאי שזה נשלח משמיים. קודם כל, אפילו לפני שאתה מבין, אחרי שספגת את הדברים, אתה מרגיש שאתה נקי, אתה מרגיש שאתה לא בועט, אתה מרגיש שאתה לא דוחה, אתה מקבל את המציאות. אחרי זה תבוא, תגיד לריבונו של עולם, עוד לא התחלתי חשבון נפש, ריבונו של עולם, עדיין לא עשיתי יישוב הדעת, כמו שרבי נחמן קורא לזה, עדיין לא יישבתי את דעתי, למה זה קרה לי, עוד לא השלמתי את חשבון הנפש, להבין מה הרמזים פה. אני מבקש ממך ריבונו של עולם שתעזור לי להבין מה הרמז פה, מה המסר, מה אני צריך לתקן. יהי רצון שאני אגיע לזה אוטוטו, אבל קודם כל אני באתי לבקש סליחה על דבר אחד שאני יודע שבטוח זה הסיבה שגרמה שעכשיו אתה רוצה לעורר אותי. מה זה? הגאווה שלי. קודם כל אני מכניע את עצמי בפני בורא עולם. קודם כל אני אומר, אתה צודק, אני טעיתי. אדם מתרגל לזה, זה כבר הופך להיות אצלו הרגל. הרגל, זה כבר בא אוטומטי. קורא לך משהו, ישר אתה אומר, אני אשם. לא מאשים אף אחד, זה משמיים. בני אדם מסביבי או הרגשות בתוכי, כולם שליחים. מחשבות זה שליחים, הרגשות זה שליחים, בני אדם זה שליחים, כלב זה שליחים, ג'וקים. הנה עכשיו התגלה אצלנו כן צרעות בבניין, בתוך האבנים מבחוץ, בקיר של הבניין מבחוץ, פתאום. נו, וגם כשליחים. במקרה השליחים האלה, הצרעות, זה כתוב מפורש בתורה. זה לא צריך להיות חכם גדול. מפורש בתורה כתוב, זה כמה פסוקים לא כל כך נעימים, אבל דווקא אני חושב, אם אני זוכר נכון, זה נאמר לגבי הגויים, שהשם ישלח בהם את הצירה. אבל בכל מקרה, הנה זה פסוק מפורש שבא ללמד אותנו על כל המציאות. כמו שצירה, כתוב מפורש בתורה, לא תגיד, אני יודע מה, זה מפורש חמישה חומשי תורה, שליח של השם. אז יבואו אותם גויים שהקדוש ברוך הוא ישלח בהם את הצירה, בעזרת השם בקרוב, יבואו ויגידו, טוב, נו, צריך לקרוא עכשיו למדביר מהעירייה, לעשות פה הדברה, יש פה איזה פגע, איזה אסון טבע, איזה משהו, אני יודע. לא, זה משמיים, הנה, מפורש, פסוק מפורש. אז למה צירה אתה מבין וג'וק אתה לא מבין? או כלב, או זה שאני מפחד מהמבחן מחר, או מרעיון לעבודה, אולי אני אתקבל, אולי אני לא אתקבל, אולי יפטרו אותי, אולי לא יפטרו אותי. זה גם כן, זה מופשט, זה גשמי, זה מוחשי. בעלי חיים, או בני אדם שאני פוחד מהם, או חושש, מה יהיה, מה יגידו, מה... זה מוחשי, אבל דברים מופשטים, גם הם שליחים של השם. הרגשות בתוכי. סתם אתן לכם דוגמה פשוטה. אדם מרגיש שהוא אחד מתלבט. קשה לו להכריע הכרעות. קשה לו לקבל החלטה בזריזות. על כל דבר הכי קטן הוא מרגיש שהוא צריך להתלבט יומיים. מה, בסך הכל, מה ההתלבטות עכשיו? אני רק, דבר אחד קטן, אני רק צריך להחליט איך לאכול פה ארוחת ערב את הלחם למרוח עם ממרח כזה או ממרח אחר. הוא יושב מתלבט חודשיים. מה לעשות עכשיו? איך לאכול את זה עכשיו? לחמם את זה פה, לחמם את זה שם? להוסיף תבלין כזה או תבלין? לא, לא מצליח לקבל. זה בלבול, זה סוג של בלבול. זה לא איסורים. זה איסורים. אתה רואה אחד אחר, כליל, הוא לא עוצר שנייה אחת. הכל זורם אצלו. טק, 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 הכל. לא עוצר שנייה אחת לחשוב. אני על כל דבר צריך לחשוב יומיים. מתלבט. קשה לי להחליט. כל דבר, כל דבר. על אחת כמה וכמה החלטות גדולות בחיים. נו, זה לא איסורים, זה קשה, זה משמיים. אז לפני שהבנתי מה המסר, מה אני צריך לעשות, איך מטפלים בזה, איך מתקנים את זה, ומה השם רוצה לרמז לי פה, קודם כל אני בא ואומר, ריבונו של עולם, קודם כל אני רואה פה איסורים, ואני מודה שזה אתה שלחת לי, ואני מודה לך ששלחת לי. אתה פה רוצה לעורר אותי למשהו, לרמז לי משהו. כל מה שאתה עושה אני מקבל באהבה. אני אקרא לקבל איסורים באהבה. קודם כל אני מקבל את זה באהבה. אז השם רואה ככה, אז הוא כבר, איך אומרים? מתרקח. מתרקח. תארו לכם, האבא מעניש את הבן שלו, הוא רואה שהבן שלו מתנהג לא בסדר. אז יש בן שהוא ישר יתחיל להתמרד ולכעוס וצעקות, מתחיל לזרוק דברים, מתחיל לצעוק. היום כבר ילדים מרימים טלפון למשטרה, כמה... נו, אז האבא מה הוא יגיב? הוא יהיה עוד יותר קשה. אבל אם הבן יראה ככה, עוד לפני שהוא מבין מה האבא רוצה ממנו, מה עשיתי לא בסדר? קודם כל הוא בא לאבא שלו ואומר, אבא תדע לך שאני אוהב אותך, ואני מאמין בך שאתה רוצה בטובתי, וכל מה שאתה עושה לי, אתה רוצה רק לקדם אותי, ואם אתה עשית לי משהו, איזה עונש או איזה... אז אני, דבר ראשון אני יודע שאני לא הייתי בסדר. קודם כל אני יודע שאתה בסדר ואני לא בסדר. אתה תמיד בסדר. ואני זה שלא בסדר. אני עוד לא יודע במה אפילו. עוד לא היה לי זמן לחשוב. אולי אותו אני אגיע למסקנה. אבל קודם כל אני יודע שאתה תמיד בסדר ואני לא בסדר. ואני מקבל באהבה כל מה שאתה עושה איתי, כי אתה אבא שלי. ודבר ראשון, אם אתה עשית לי ככה, נתת לי עונש, קודם כל אני יודע בפשטות שאני לא הייתי בסדר. קודם כל, אני יודע שזה הגאווה שלי. קודם כל הגאווה שלי הביאה אותי לעשות פה איזה טעות בבחירה. כך אומר הילד. תארו לכם ילד כזה, זה פלא של ילד, נכון? לך תמצא ילד כזה היום. ילד קטן שידבר ככה, אפילו ילד גדול שידבר ככה. שיבוא לאבא שלו ויגיד לו, אבא, מה שאתה לא תעשה לי, תדע לך שאני אוהב אותך. מה שלא תעשה לי, אני אוהב אותך. גמרנו, האבא הזה עכשיו ישר מתחיל לבכות. בן כזה, אפשר להמשיך לתת לו עונשים? גמרנו, מה? כבר מבטל את העונש, כבר הולך לקראת הילד, כבר בן שמדבר ככה לאבא שלו. אבל זה בדיוק ככה, כלפי שמיים. בראשו של דבר, שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה, על כל דבר אתה מגיב באותה צורה. איך שהוא מתנהג איתך, אתה מגיב באותה צורה. באיזה צורה? שבירת האגו. אז כבר אמרנו שיש שבירת האגו כלפי החברה, ויש שבירת האגו כלפי שמיים. ביני לבין עצמי, אני קודם כל בהכנעה, קודם כל מוריד תף, קודם כל מוריד את הראש, ריבונו של עולם, אני לא בסדר, אני טעיתי, זה הגאווה שלי הביאה אותי לטעות בבחירה, עוד לא יודע בדיוק איך, אבל קודם כל אני יודע שזה, אני צריך פה להתחזק בענווה, להוריד את הראש ולהבין איפה פה התגעתי יותר מדי. וזה דבר נפלא. מי שמתרגל לעשות ככה בצורה סימולטנית, מיד, זה נקרא תשובה. אדם עושה מיד תשובה על המקום. כמו שהבאנו פה, שרבי נחמן אומר, שבליקוטי מוהר"ן, הוא אומר שברגע שיש דין למטה, אין דין למעלה. וכשאין דין למטה, אז יש דין למעלה. פירושו של דבר, שאם משמיים רואים שאתה דן את עצמך, זה נקרא שיש דין למטה, פה בעולם הזה, אתה דן את עצמך, שופט את עצמך, מבקר את עצמך, ומנסה לשאול את עצמך איפה אני לא הייתי בסדר, ריבונו של עולם, בזה אני לא בסדר, בזה אני לא בסדר, בזה גם כן, אני מודה שאני צריך פה להשתפר. לא נהגתי כמו שצריך. אז משמיים רואים את זה. אז מה עכשיו? יבוא המקטרג לפני בית דין של מעלה ויגיד, יש לי פה בשורות. יש לי פה בשורות בשבילכם. כבוד הבית דין, יש פה בן אדם אחד בעולם הזה שעשה כך וכך, אני תובע שלתת לו עונש. יבואו ויגידו לו, מה אתה מחדש לנו חידושים? זה אל תזכן, זה אנחנו כבר יודעים מזמן. הבן אדם הזה כבר, לא רק שהוא הודה, לא רק שהוא מודה בזה, לא רק שהוא כבר עשה תשובה, הוא כבר פנה לריבונו של עולם ישירות למלך, כבר עשה תשובה, התחרט, עכשיו הוא בן אדם אחר, רצונות אחרים, חידש את הרצון שלו, התחרט על מה שעשה, גמרנו. אתה עכשיו באת מאוחר מדי. באת מאוחר מדי. ככה כתוב בזוהר. וככה מובא בהרבה מקומות, ורבי נחמן מדגיש את זה. שאדם צריך לעשות התבודדות כל יום. פירושו של דבר, כל יום לעשות חשבון נפש, כמו שהרמח"ל גם כן מביא בתחילת המסילת ישרים, שאדם צריך להיות ממרא דחוש בינה, ככה הזוהר אומר. מרא דחוש בינה זה ביטוי כל כך חזק. מרא זה אדון. אדון. חוש בינה, חשבון. אדון של חשבון. זאת אומרת, פירושו של דבר, זה לא אחד שעושה חשבון פעם ב. לא. הוא פעל חשבון, זאת אומרת, שהוא, יש לו קביעות בזה. זה הרגל. זה הרגל אצלו, יש לו קביעות בזה. הוא רגיל כל פעם, כל יום, מינימום, מינימום, פעם ביום. צדיקים כל רגע עושים תשובה. כל רגע עושים תשובה. לכן הצדיקים הם כל רגע בלב נשבר, וכל רגע בשמחה מתחדשת. כל רגע שמחה מתחדשת. עכשיו פתחתי דף חדש. אופ, אפ, הרגע פתחתי עוד דף חדש. עוד חצי דקה, עכשיו פתחתי דף חדש. מה אתה רוצה? אני בן אדם אחר. זה תשובה. אני עשיתי תשובה, התנקיתי, עכשיו אני מתחיל מחדש. עכשיו אני אפול עוד פעם בעצבות. על המקום אני עוצר את זה. טרח, מכת קראטה. אני לא נותן לעצמי להיכנס לענן כזה שיעפוף אותי חודשיים עכשיו בעצבות, דיכאון. ישר אני עוצר את זה, עושה תשובה. קודם כל מכניע את עצמי, מחבס את עצמי, בוכה בדמעות לפני בורא עולם, יוצא נקי, זהו, עשיתי תשובה, עכשיו אני שמח. זה מאחוריי. עכשיו אני בן אדם אחר. אחרי 5 דקות, עוד פעם הענן הזה בא לסגור עליך, ישר אתה עוצר את זה. לא נותן לעצמך להיכנס להידרדרות חדשה. ישר עוצר את הנפילה כמה שיותר מהר. אז זה צדיקים. כל רגע, כל רגע, כל רגע חשבון נפש, כל רגע עושים תשובה, מתחדשים, מדבקים בשם יתברך, מחדשים את הקשר עם בורא עולם. כל פעם פותחים מחדש את הערוץ תקשורת. כל רגע עושים צנתור לעצמם. כל רגע מחדש. יש איזה עורק שנסתם, ישר פותחים אותו. לא מסתובבים עכשיו שנתיים עם עורק סתום. טוב, אז קצת פחות נתאמץ, פחות זה. הלב עכשיו פחות... יש כמה עורקים סתומים, אז פחות נתאמץ, לא מחפשים אקמולים. ישר ניתוח. צדיקים לא מבטרים לעצמם. ישר ניתוח. ישר עוצרים הכל, זורקים את כולם, מסתגרים בחדר, ישר עושים תשובה. תשובה זה יכול להיות דקה. אצל צדיקים זה יכול להיות גם שנייה. כי אצל צדיקים הכל עוצמתי. עוצמתי מאוד. עוצמתי ומהיר ושברירי שניות. אנחנו בשביל להניע את הסטארטר צריכים להגיד תהילים חצי שעה והתבודדות עוד חצי שעה וכולי היי ואולי נזכה להוריד איזה כמה דמעות ולבכות והלוואי שהבכי הזה יהיה אמיתי ולא דמעות תנין והלוואי שזה יהיה עם כוונות נקיות ושהתשובה תהיה שלמה. אצל צדיק הוא כל כך רגיש, הוא תוך שנייה מתעורר לבכי, מתפרק לחתיכות וחוזר ובונה את עצמו מחדש תוך שנייה. אומר ריבונו של עולם, איך אני נראה? איך אני נראה? לב נשבר ונדכה, תוך שנייה. מיד עושה תשובה, מיד מתנקה, עכשיו הוא בן אדם חדש. כמה פעמים? הרבה פעמים כל יום. זה נקרא תשובה על תשובה. כל רגע לעשות תשובה, וכל רגע לעשות תשובה על התשובה שעשיתי מקודם, כי עכשיו אני מבין שהתשובה שעשיתי מקודם הייתה שטחית ומגושמת לעומת ההבנה שלי כרגע. אני רואה שהשליתי את עצמי, חשבתי שאני עובד השם, חשבתי שחזרתי בתשובה, היום אני מבין שעוד לא התחלתי בכלל. אז זה נקרא תשובה על התשובה הראשונה. אז ככה מסבירים גם כן, אשמנו, אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו. אז אומרים אשמנו, אחר כך אומרים בגדנו בזה שאמרנו אשמנו. זה בעצמו הבגידה שלי. יש לך בוגד יותר גדול מזה? אתה בא ואתה אומר למישהו סליחה, וממש אני מבקש ממך סליחה על מה שעשיתי, גנבתי לך ככה וככה, תסלח לי. אז הוא אומר בסדר, סלחתי לך, מודה ועוזב ירוחם. אחרי זה הוא מגלה שאחרי שכבר ביקשתי ממנו סליחה, עוד פעם גנבתי. נו, יש לך בגידה יותר גדולה מזאת? אז אני בא לקדוש ברוך הוא, מתחיל לעשות וידוי, אשמנו, אתה מוריד את הראש, יפה, זה יפה מאוד. אבל מיד אחרי זה תגיד מהר בגדנו, כי הזה בעצמו זה לא היה שלם. לא כיסית את הכל. לא כיסית את כל המקרים, זה לא היה מעומק הלב. זה לא היה נקי, זה לא היה שלם, זה לא היה מספיק עמוק. לא תפס את כל כולך, זה היה חיצוני. כל אחד אם קצת יתבונן בעצמו, יראה, אנחנו עכשיו, סליחות, באים, אומרים כל כך הרבה פעמים, אשמנו, בגדנו, השם השם, אל רחום וחנון, זה. תחנון וסליחות וזה, איך אומרים את הסליחות? אומרים כל יום, כל יום. בתקופה הזאת, חודש אלול, כל יום אומרים סליחות, כל יום אומרים וידוי ושיוד ג' מידות רחמים ותחינות ובקשות. איך אומרים את זה? מריצים את זה. אפילו מי שאומר לאט, אז עושים איזה כבר קונצרט עם כל המנגינות וכל הפיוטים וכל הזה. הלוואי ופעם אחת נזכה שיהיה לנו פעם אחת, זה יום אחד סליחות, שזה באמת יהיה מעומק הלב. והרבה פעמים בן אדם בוכה, הלוואי, הלוואי שנזכה לבכות בסליחות, הלוואי. וכשאתה כן בוכה, כמה זה אמיתי, וכמה זה עמוק, וכמה זה תופס את כל כולך, וכמה באמת הבכי הזה הוא באמת לשם שמיים, בכי שאתה מרגיש איתו, קרבת השם, אמיתית, דבק, ממש אתה מרגיש שאתה פונה לשם יתברך, או תשימו לב, זה נקודה עמוקה, או שבעצם אני בוכה על זה שאני רואה שאני לא מושלם. עמוק, עמוק מניעה. לך תמצא את ההבדל בחילוק בין שני הדברים האלה. האם אתה בוכה מתוך זה שעכשיו הכזבת את בורא עולם ואתה רוצה להתקרב אליו מחדש? פירושו של דבר, אני בוכה איתו ממש. או שעכשיו אתה פשוט לא רוצה עונש, זה גם יכול להיות, אז אתה בוכה ככה בשביל לא לקבל עונש, זה גם מדרגה יפה. או שאתה בוכה בגלל שהגאווה שלך גורמת לך לבכות. אדם שיש לו גאווה חזקה, אז שפוגעים בו הוא נשבר בוכה. למה אתה בוכה? אז מה אם הוא אמר לך מילה? מי זה בכלל? מי זה בכלל? אם זה היה איזה צדיק עליון, זה סיבה טובה לבכות, אם הוא יגיד לך איזה ביקורת. אם זה היה בורא עולם, בסדר. אבל סתם איזה בן אדם, בן אדם, בשר ודם, מי הוא בכלל? עוד רגע הוא לא פה. ממנו אתה מתרגש? כן, אבל הגאווה שלי לא נותנת לי. פתאום אני רואה שבן אדם אומר לי ככה, ישר אני נשבר לרסיסים, ישר בוכה. אז אולי כשאתה עכשיו בא ואומר תהילים, או סליחות, או מה שלא יהיה, ואתה בא ובוכה לפני בורא עולם, השאלה מאיפה נובע הבכי הזה? אולי כל הבכי הזה נובע מנקודה כל כך חיצונית בנפש שלך, שבעצם אני רואה את עצמי לא מושלם. ואני בוכה ואומר, איך נפלתי? איך עשיתי דבר כזה? אני חשבתי שאני מינימום דוד המלך, מינימום משה רבנו, ופתאום אני רואה שזה לא בדיוק ככה. איך קרה שנפלתי? לא מבין. לא מבין. אז פעם אמרתי באחד השיעורים, כשאדם אומר ככה, מתייחס בצורה כזאת, פלא, ראית? נפלתי באיזה עבירה, נפלתי באיזה כעס, באיזה הרהור, איזה מחשבה לא טובה על הזולת, הייתי ביקורתי או משהו. האדם אומר לעצמו, עושה פלא, ריבונו של עולם. האדם פונה לבורא עולם, אומר לו, תראה איזה פלא, נפלתי פה באיזה עבירה, התפתיתי ליצר הרע. ראית איזה פלא, ריבונו של עולם? לא תופס, איך זה קרה לי? באמת, אתה יודע, ריבונו של עולם, אתה יודע, אני ואתה, החוקים, לא מתאים לי, אתה יודע, זה לא מתאים לי, זה לא שייך, לא מבין. אני ממש מתפלא. מתפלא, לא יודע, קרה, קרה, בואו נעביר הלאה ונמשיך. זה גאווה. אז אמרתי באחד השיעורים, הפלא הכי גדול זה שאנחנו עושים מצוות. אדם בא לתוך גוף, גשמי, תאוות, יצר הרע כל כך חזק, כאלה בלבולים, כאלה תחכומים של היצר. מסביב כל החברה סוחבת אותך לצורת התנהגות מסוימת. איך לא טיפול? פלא אם אתה מצליח להישאר שפוי. פלא, זה פלא. אם אתה מצליח להישאר נורמלי, יהודי כשר, רבי נחמן אמר, יבוא יום ולמצוא יהודי אחד כשר, זה יהיה חידוש, כמו הבעל שם טוב בזמנו. באחרית הימים, הבלבול יהיה כל כך גדול, שלמצוא יהודי אחד כשר, זה יהיה חידוש עצום, כמו הבעל שם טוב בזמנו. זה פלא. שבן אדם מצליח לעשות מצוות, זה פלא. אז צריך לעשות חגיגה. כל פעם שהצלחת להתפלל, כל פעם שהצלחת להגיד תהילים, כל פעם שהצלחת להבליג ולא להחזיר לחבר שלך שפגע בך, ולא לשמור לו טינה, וכל דבר טוב שאתה מצליח לעשות, זה פלא עצום. פלא, פלא שאני עדיין דתי. דתי, מינימום, הולך עם כיפה. זה פלא, פלא. אדם צריך להודות על זה כל הזמן, לשם יתברך. פלא. אם בן אדם יתרחק, זה מובן, זה מובן. למה לא? איך לא התרחק? עם כל התקשורת, וכל הפרסומות, וכל הלבוש לא צנוע, וכל הזה. יש כל כך מיליון גורמים, הפצצה כבדה, בן אדם נמצא בהפצצה כבדה, ובכל זאת הוא נשאר על הרגליים. לא מובן. איך אנשים שורדים היום? לא מובן. אז זה לימוד זכות נפלא על עם ישראל, תראה איזה פנים יש לך. עם כל ההפצצה שאתה שולח פה מכל הכיוונים, בכל זאת אנשים, הנה תראו, אנשים באים לשיעור, שולחנות מלאים, אין פה מקום, אנשים פה יושבים בצד. אין, מתנצל שאין מקום. זה לא פלא? פלא. לא מובן. לא מובן. איך יכול להיות שאנשים באים לשיעור בימים כאלה, שיהיה קיבוץ, מקום אחר, רבי נחמן כותב, שזה יהיה חידוש עצום אם יהיה קיבוץ של 10 אנשים במקום אחד שידברו בעירת שמיים. זה פלא. על זה צריך לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תראה איזה עם נפלא יש לך. הרי מתוך כל ההפצצה הזאת ממשיכים ללמוד תורה, ממשיכים קיים מצוות, ועוד הולכים ומתחזקים ומקבלים על עצמם עוד, עוד יותר. לא רק שלא נופלים, מתקדמים עוד, כיסוי ראש, בצניעות, שרבולים ארוכים, חצאית ארוכה, זה הכל. שומעים קלטות, מקבלים על עצמם לשמוע קלטת כל יום, ומסכמים, ומתקשרים, ומתייעצים, ולשאול מה אני צריך לתקן, ואיך אני יכול לחזור בתשובה, ואני רוצה להתקדם, ותגיד לי כבוד הרב מה לעשות. פלא, זה פלא עצום. אז השאלה, אם אתה כבר בוכה לפני בורא עולם, מאיפה זה נובע בכלל? אז אמרנו, המפתח הכי גדול להתנקות זה מידת האמת. קודם כל להודות על האמת. אם אתה יודע בדיוק מה האמת, אז זה הכי טוב. יותר ממוקד, יותר טוב. כמו הברכות. אם יש לך פרי, ואתה לא יודע אם זה בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה. אז בורא פרי האדמה פותר בורא פרי העץ. למה? כי העץ גם כן גודל באדמה. ואם אתה לא יודע, אז ברכת שהכל גם כפותר. כי שהכל כולל את הכל. אומרים חזר, אבל עדיף שבן אדם לא יעשה ככה, שלא יסמוך על היתר הזה, אלא ילמד בספרים, ילך לשיעורים, ילמד הלכה כמו שצריך, ויברך את הברכה הספציפית. למה? יותר ממוקד, יותר טוב. יותר ספציפי. כי השבח הוא יותר ממוקד. אתה משבח את הקדוש ברוך הוא, אתה מודה לו, אתה מבקש תוספת ברכה לעולם. על בורא, על, על זה שנתן לנו בורא פרי העץ, שייתן עוד שפע. בורא פרי האדמה, שייתן עוד שפע, וכן הלאה. עכשיו אתה בא ואתה אומר לחבר שלך. אתה בא לחבר שלך ואתה אומר לו, תשמע, ידידי היקר, תודה רבה לך. אומר על מה? לא משנה, כללי, כללי, תרשום, כללי, תרשום וי, כללי. בסדר, תודה רבה לך. אז אתה בא להגיד לי תודה רבה, זה באמת, זה משמח אותי. אבל תדע לך שאם אתה היית בא ואומר לי על מה, אתה מודה לי, אז זה עוד יותר ישמח אותי. אז ככה אותו דבר, אותו דבר. ככל שהאדם בתשובה שלו יותר ממוקד, יותר יודע להגדיר לעצמו איפה הוא לא בסדר, מה הוא צריך יותר לתקן, יותר ממוקד ולא כללי, ככה התשובה שלו יותר מעולה, איכות התשובה יותר מעולה. הכל תלוי במה? במידת האמת. למה לאדם קשה להגדיר לעצמו איפה הוא לא בסדר? הרבה אנשים בקלות משחררים ואומרים, אני יודע שאני כועס לפעמים, אני יודע שיש לי גאווה, אני יודע שאני לא בסדר, אני יודע שזה. למה בן אדם קל לו להגיד את הדברים האלה? כי זה כללי. מה אכפת לי להגיד על עצמי משהו כללי? יש אחד שאין לו גאווה, יש אחד שלא כועס, יש אחד שהוא לא בעצבות. אז אני בקלות, אני משחרר, אני אומר, אני כזה, אני כזה, אני יודע, אני לא בסדר, הלוואי ואני אשתפר. אנשים ככה אוהבים ככה להגיד, להראות כאילו הם בענווה, כאילו הם מודים על האמת וכו' וכו'. אבל זה לא כל כך, זה לא, באמת זה לא מרשים. אם אדם יודע ספציפית לנתח במקרים מסוימים איפה הוא לא בסדר פה, מה גרם לו כך וכך, והוא יודע לשייך את זה לכל ההיסטוריה שלו מאז שהוא היה ילד קטן, ואיך שזה קשור לגיל, איך שההורים שלו גידלו אותו ובחברה, ו הוא רואה איך השתרשה בו איזו תכונה מסוימת, שהוא מגיב באופן ספציפי למצבים מסוימים ספציפיים, ועכשיו הוא אומר, כל זה, זה אני רואה שזה אצלי השתרש חזק, ועכשיו במקרה הזה אני יודע לנתח שזה ממש באופן ממוקד זה בגלל זה, וזה כך וכך, לנתח לפרטים הכי קטנים. אדם יודע לרדת לפרטים הכי קטנים, לנתח ניתוח עומק את הניסיונות שלו, זה איכות תשובה הרבה יותר מעולה. אדם יכול לעשות תשובה כללית, זה גם טוב. אבל ככל שהתשובה שלך יותר ממוקדת, יותר אתה מנתח אותה לפרטים, כך התשובה היא באיכות יותר גבוהה. ממילא זה גם יחפר לך הרבה יותר, כמו שכתוב, אם אדם עושה תשובה, זדונות נהפכים לו, למה? לשגגות. זאת אומרת, שאם עשיתי זה עבירה במזיד, עכשיו זה ייחשב לי, שעשית עבירה, אבל בשוגג. כאילו עשית את זה בשוגג. זה כבר מתנה גדולה. אדם עושה תשובה אמיתית. תשובה אמיתית. אם זה לא אמיתי, לא שווה כלום. תשובה אמיתית, אפילו עשית עבירה במזיד, יחשב לך כאילו אותה עבירה. לא עשית את זה במזיד, בכוונה תחילה, אלא בשוגג. מתנה עצומה. הקלה עצומה גם בתגובה משמיים. אבל אם התשובה שלך היא באיכות הרבה יותר עמוקה, וכמו שאמרנו מקודם, ההבדל שבן אדם בוכה בגלל שהוא רואה שהוא לא מושלם, הוא מוצא בעצמו חיסרון ולכן הוא בוכה, או שהוא בוכה בגלל געגועים להשם והוא אומר, הכזבתי אותך, פגעתי בכבוד שמיים, התרחקתי ממך, גרמתי לעצמי להתרחק ממך, גרמתי לעצמי להיות אטום כלפי הרגשות עדינות בקדושה, כלפיך בעצם, ועכשיו תקרב אותי אליך בחזרה, תהיתי כסה עובד, בקש עבדיך, תקרב אותי אליך, ובוכה, לא על זה שהוא מוצא בעצמו שאני נפלתי, פלא איך נפלתי והוא בוכה על זה, אלא הוא בוכה על הריחוק שלו מהשם יתברך, הוא אומר, בטח שנפלתי, אני כל כך בקנטים, אני כל כך שקוע בתאוות ומידות רעות, ואני, ברור, אני גרוע שבגרועים, ובכל זאת אני מבקש ממך רבנו של עולם, תרחם עליי לפני משורת הדין ותקרב אותי אליך, תתגלה אליי, תאיר את פניך אליי, תעזור לי להיות קרוב אליך, ולא להתרחק ממך עוד פעם. אז זה כבר איכות תשובה יותר גבוהה. תשובה מאהבה, אומרים חז"ל, זדונות נהפכים לו לזכויות. זה כבר לגמרי מהפך אל הפך. לא רק שעכשיו לא תקבל עונש, עכשיו תקבל שכר. על אותו דבר בעצמו. עשית עבירה, עכשיו אתה הולך לקבל שכר. למה? בגלל שהעבירה הזאת שימשה בשבילך לא התחלה של הידרדרות כדור שלג, אלא מנוף לחזור בחזרה. מנוף לעשות קפיצת דרך להתקרב לשם יתברך עוד יותר. העבירה שעשית גרמה לך עכשיו שמתוך הירידה עכשיו אתה עולה בחזרה. תמיד לרדת זה הרבה יותר קל, לעלות זה יותר קשה. בכל זאת אתה מוותר על ההמשך של הירידה, שזה יותר קל, ואתה מעדיף עכשיו להתחיל לטפס ולזחול במעלה ההר לאט לאט, כמה שזה קשה, לעשות תשובה ולחזור בחזרה לריבונו של עולם, יותר קרבת השם. תשובה מאהבה כבר הופכת את הזדונות לזכויות. פירושו של דבר אנחנו רואים כמה דברים. קודם כל, להודות על האמת, זה המפתח. מי שלא מודה על האמת, וככל שההודעה על האמת היא יותר ממוקדת, יותר מנותחת לפרטים, יותר באמיתיות, ככה זה יותר איכותי. אז יש פה הבדלים באיכות של התשובה. במה זה תלוי? באמת. עד כמה אתה מודה שלא היית בסדר. אחד יכול להגיד, לא הייתי בסדר. אבל הוא לא נכנס פנים, הוא לא מגיע ללב. אמרנו פעם באחד השיעורים שיש, זה היה שיעור בתקופת החורף, אז אמרתי, אדם הוא חי ברובד של המעיל או הסוודו. פירושו של דבר זה בחיצוני. אתם רואים הרבה פעמים בן אדם, לפעמים אנחנו רואים אדם בחברה, שהוא מדבר איתך, אתה רואה שהוא חיצוני. הוא לא פתוח איתך, הוא לא פנימי, הוא לא משחרר ככה ממש מעצמו, הוא לא פתוח, הוא לא מדבר איתך מעומק הלב. כזה חיצוני, מה נשמע, מה העניינים וזה, שמעת על הפיגוע שהיה, שמעת מזג אוויר, פוליטיקה וזה, כל הדיבורים, הכל חיצוני כזה. אבל כמו שהוא מדבר, ככה הוא חי. וככה גם האיכות של הקשר שלו עם בורא עולם, אם בכלל קיים דבר כזה, בעמודה אצלו. בתת הכרה של הנשמה, כל יהודי הוא קשור לשם, השאלה אם זה במודעות אצלך. אז יש אחד שאפילו יכול להיות שהוא בן אדם דתי, אבל כל ההליכות שלו וכל צורת החשיבה שלו וכל ההרגשות שלו, הכל מוחצן, הכל חיצוני כזה, הכל בחיצוניות שלו. הוא עוד לא התחיל לחיות את הנשמה שלו, את הפנימיות שלו. ממילא עכשיו גם כשהוא אחד כזה יבוא לסליחות, יבוא לראש השנה, יעמוד בפילה ביום כיפור, לאיפה הוא יוכל להגיע אם לא יקרה איזה נס ופתאום יפתח הלב ככה לגמרי? אבל באופן שגרתי הוא רחוק מאוד מתשובה. אז גם כשאנחנו באים לעשות תשובה, אנחנו צריכים כמה שיותר לשאוף, להעמיק, שהתשובה שלנו לא תהיה חיצונית, מהפה ולחוץ, ככה באופן כללי, תשובה באופן כללי. יותר לראות איפה אני לא קיבלתי על עצמי מלכות שמיים. איפה עדיין יש לי יראת הבריות במקום יראת הרוממות? במקום יראה מרוממות השם, מכבוד שמיים, מזה שהמלך איתי תמיד. במקום להיות ירא ממנו, אני ירא מה אנשים יגידו, מה אנשים יחשבו, מה אנשים, איך הם מסתכלים עליי. ועל פי זה אני מכוון את כל המהלכים שלי. אני רוצה לעשות כך וכך. אבל בגלל שאני יודע שאנשים עלולים להסתכל עליי ככה, אז אני מתנהג אחרת. אז מה יותר חשוב לך? השם יתברך או מה שאנשים יגידו? אם זה בא על חשבון עבודת השם שלך, השיקולים שלך, שאתה רוצה להתחשב יותר מדי במה שאנשים יגידו, זה פוגע בעבודת השם שלך, פירושו של דבר שאתה מעדיף את כבודך בעצמך בעיני הבריות יותר מאשר כבוד שמיים. אז הנה, על זה בעצמו צריך לעשות תשובה חזקה מאוד, להתחרט מעומק הלב, חרטה עמוקה, להגיד לריבונו של עולם, תסלח לי, אני, יראת הבריות אצלי זה דבר חשוב, עד היום זה היה דבר חשוב, ואני מואס בזה, וצר לי על זה, ואני מצטער על זה מאוד, מתחרט על זה, אני רוצה להשתנות, תעזור לי שיהיה לי יראה אמיתית ממך, שיבית ישם לנגדי תמיד, שאתה תהיה מול העיניים שלי כל הזמן, וכל הזמן אני אזכור שאתה איתי ואתה רואה אותי כל הזמן, וכל הזמן הבחירות שלי יהיו למען כבוד שמיים, ושאני לא אתחשב באף אחד, ולא יהיה אכפת לי מאף אחד, לא יראה אף אחד ממילימטר, רק ללכת עם האמת, להיות איש אמת, וכל מי שיראה אותך יעיד עליך שאתה איש אמת, איש שפועל על פי מה שנכון לעשות, ולא על פי מה שאני מדמיין לעצמי ומשכנע את עצמי שככה צריך לעשות. למה צריך לעשות? מי קבע שככה צריך לעשות? לא, תראה, אם אני אעשה ככה, אז מה הוא יגיד, מה היא תגיד, מה זה וזה. סימן שאתה לא פועל על פי מה שנכון, על פי מה שאמיתי, אלא על פי מה שנוח לך. אז על זה צריך לעשות תשובה. אדם צריך לחפש לעצמו תרגילים ביום יום, ויש המון תרגילים כאלה, המון הזדמנויות לתרגילים, וכל אחד כיד הדמיון הטובה עליו ימציא תרגילים. ולא חסר הזדמנויות לעבוד על מידת האמת. לא לשקר לאחרים, לא לשקר לעצמי, ללכת עם האמת עד הסוף. אתם יודעים שאצל הרבי מקוצק, זה היה הדגל. האמת מול השקר. ככה בחנו את האדם וככה עבדו שם בישיבה על הדבר הזה, זה היה יותר מהכל. מידת האמת. אז על גבי זה אנחנו רוצים לראות כאן כמה דברים הרב דסלר בספר מכתב מאליהו. מכתב מאליהו חלק ב', נראה כמה דברים, כמה הסברים עמוקים בתורת הנפש האמיתית, לא תורת הנפש כמו שלומדים באוניברסיטה, תורת הנפש האמיתית. עמוד 84. הלוואי והיינו יכולים לקרוא את הכל, אבל ממש נתרכז רק במה ש יכול להביא ככה תועלת בצורה של כדור מרוכז. כמו שכמר אמרנו הרבה פעמים בשם הרב דוב קוק, אדם חייב למצוא לעצמו זמן כל יום לעיסוק ברוחניות. אז זה צריך להיות בקטע של תפילות, ליקוטי תפילות, התבודדות, תהילים, ויחד עם זה שכל, לקנות השקפת עולם מבוררת ואמיתית. ההמלצה הכי טובה, מכתב מאליהו. יש 5 כרכים, לעבור ספר ספר, עמוד עמוד, עם סימנייה, כל יום רבע שעה מינימום. רבע שעה, לא קשה למצוא רבע שעה, להתנותק, לסגור טלפון, לסגור פלאפון, לסגור את הדלת אם צריך. רבע שעה להתנותק מהעולם, לקנות השקפת עולם מבוררת. אם יש עוד זמן, עוד רבע שעה, אז ללמוד ספרי ברסלב. שבחי הר"ן, שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, השתפרות הנפש, משיבת נפש. אדם צריך לעשות לעצמו שטיפת קיבה. אנחנו צריכים שטיפה פנימית. יותר לשטוף את עצמנו ממש מכל השטויות שאנחנו רגילים אליהם. אדם ששתה, השם ישמו, בלה איזה רעל, עכשיו הוא צריך לשתות גלונים של מים, נכון? אנחנו מסתובבים כבר 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, כמה רעל שתינו, כמה כדורים לקחנו, כמה אנטיביוטיקה שחשבנו שהיא מועילה וזה רעל לגוף ולנשמה, כמה לקחנו כל השנים. עכשיו הגוף מלא רעל. הנה חבר שלי סיפר לי שפעם שהוא היה ילד, הוא היה נוהג ללכת לכברות של דבורים ולקחנו שם דבש. והוא נעקץ הרבה פעמים. הוא היה כזה אחד חזק, בנפש גם, חזק וגם בגוף, לא כל כך היה אכפת לו. הוא עשה את זה בתור תרגיל, להתגבר על הכאב. שיגעון כזה, בסדר. מה מתברר אחרי כמה שנים? הקצה אותו דבורה, קיבל חום 40 ומשהו, וישר פינוי, בית חולי, זה. רופאים אמרו לו, תדע לך, בגלל שהקצו אותך כל כך הרבה פעמים דבורים, עכשיו הגוף שלך נעשה אלרגי, להקיצה של דבורה. דבורה אחת עכשיו תבוא חס וחלילה תעקוץ אותך, סכנת מוות. פירושו של דבר, אדם לוקח כל כך הרבה רעלים, בסוף הגוף נעשה כל כך אלרגי כל דבר קטן, כל עבירה קטנה, כל עירור עבירה עכשיו, ישר מפיל אותך. אחד שיש לו חוסן נפשי, צדיק, יש לו חוסן רוחני, בא אליו היצר, בעוצמה אדירה, לא כמו אצלנו. הצדיק של היצר, היצר של הצדיק הוא חזק מאוד. יצר מתוחכם, מי שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. בא אליו עם עוצמה אדירה, ישר הצדיק מזהה אותו. ישר מתמודד, נלחם בציפורניים וכובש אותו. אבל אחד שהוא כבר שטוף בעבירה, אז עכשיו יבוא היצר, מאיפה יהיה לו כוח להתנגד? מאיפה יהיה לו שכל בכלל להבין שזה יצר עכשיו בא אליו? מאיפה יהיה לו בכלל את ההבנה שעכשיו הוא בניסיון? צריך להתגבר על הניסיון. אז מה נעשה? מה נעשה? זאת השאלה. האדם כבר שטוף וכולנו ככה, חייבים להודות על האמת, כולנו ככה. שטופים כבר רגילים כל כך הרבה שנים, בכל כך הרבה הרגלים רעים, כל כך הרבה נתנו כל כך מקום ליצר, בכל כך הרבה תחומים. אז מה נעשה עכשיו? אז צריך שטיפה. ממש. אפשר לסגור את הדלת שם. איך עושים את זה? אז זה הרבה תפילה, הרבה תהילים, הרבה ליקוטי תפילות, שזה מאוד חשוב. הספר הזה הוא פשוט מתנה גדולה. ליקוטי תפילות של רבי נתן. הוא כתב אותו על פי ליקוטי מוהר"ן. תפילות שממש מעוררות את הלב. ויחד עם זה צריך המון המון לקרוא ספרי רבי נחמן מברסלב. זה מזכך את הבן אדם, זה נותן לו השקפה אחרת, זה נותן לו הבנות, מפתחות, מצפנים רוחניים. צריך הרבה 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 ספרי מוסר, בעיקר מכתב מאליהו ומסילת ישרים. עמוד 84, מכתב מאליהו חלק ב'. חז"ל אומרים, עבר אדם עבירה ושנה, הותרה לו. זאת אומרת, אדם עובר עבירה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שטוף באותה עבירה, הותרה לו. מה זאת אומרת הותרה לו? לא מובן. עכשיו כבר מותר לו לעשות את העבירה? בגלל שהוא רגיל לעשות את העבירה, אז עכשיו כבר מותר לו לעשות את העבירה? לא מובן. אז מיד מסבירים חז"ל, שנעשית לו כיתר. נעשית לו כיתר. זאת אומרת, בעיניו זה כבר מותר. הרבה אנשים שפרקו עול מספרים, בהתחלה הורידו את הכיפה, חילול שבת הראשון שלהם הם זוכרים כל החיים. בחילול רעדה, כל כך נקיפות מצפון, כל כך ממש רעדו מפחד. להדליק את הטלוויזיה, להדליק אור, לעשן סיגריה, לנסוע ברכב, החבר'ה אומרים, בוא ניסע לאיזה פאב, ליל שישי, מסיבות ליל שישי וזה. ליל שבת. היה הולך ממש מרגיש נורא והיום, הלך בכל זאת. נורא והיום. שבת אחרי זה, פחות נורא. שבת שלישית, פחות נורא. אחרי כמה חודשים, כבר לא מרגיש. הוא בעצמו קורא לחברים שלו, בוא נלך. זה נקרא נעשית לא כיתר. בעיניו זה כבר מותר, זה כבר, עזוב, זה לא, נחליק אותה. כבר לא. כל אחד מאיתנו, כל אחד בתחומים שלו, יש דברים שאתה כל כך רגיל, אתה כבר אפילו לא מזהה שזה בעיה בכלל. אתה לא מזהה שזה בעיה. עבר אדם עבירה ושנה, כוונה הוא שנה בה. פירושו נעשית לו כיתר, ואפילו בפעם אחת, ודאי שיש בזה השרשת קלות דעת כלפי חומר החטא. אומר פה הרב דסלר, נכון, חז"ל אומרים, אם אדם שטוף בעבירה, ועוד פעם, העיקר החשיבות זה להבין פה, שזה לא... יש אנשים שלגביהם עבירה שמדובר פה זה עבירה כזאת כמו חילול שבת או תארת המשפחה או משהו כזה ממש דאורייתא מהחמורים ביותר, אבל כל אחד מאיתנו זה יכול להיות אפילו ברובד של מחשבות, של הרגשות. אדם מתמכר למחשבות של פחדים, הנה עבירה. ברור שזה בא על חשבון אמונה, זה בא על חשבון ביטחון בהשם, זה בא על חשבון יראת שמיים, אז יש לך יראות נפולות. אחד שמתמכר לפחד מכל דבר אחר, חושך, המבחן מחר, מה יגידו, לחץ של זמן, אדם נכנס לפחד. סתם דוגמה, תראו, תשימו לב לדוגמאות שאנחנו חווים אותם כל הזמן, ואנחנו לא יודעים שזה דורש טיפול, ואנחנו מזניחים את זה כי אנחנו לא מגדירים לעצמנו שזה ניסיון בעבודת השם. אתן לכם דוגמה. לחץ לפני יום שישי, לפני שבת, לפני כניסת שבת. יש אנשים נדירים, לא יודע איך הם עושים את זה, מקבלים שבת יום חמישי בלילה.